טוב, יש לנו בעזר השם עכשיו זמן של עבודה מאוד רצינית על יציאת מצרים, להגיע לאמונה, שזה בעיקר העבודה של פסח. אז דיברנו כבר בשיעור הקודם על העניין של כוח המדם, ואין בין צליק לראשו אלא כוח הציור, ככה אומרים בכלם, שכוח הציור שאדם מצייר לעצמו את הדברים, זה נותן לו את הכוח להיות באמת לצייר את הדברים ולחוות דברים במציאות, וזה ישפיע עליו. זה בעצם גם להגיע לזכיר או לזכור את הדברים שצריך לזכור, שכל הדברים האלה באים ממקום שבו אדם משתמש עם כוח המדם שלו, עם כוח הדמיון, בשביל לראות את הדברים במציאות. למעשה, כמה שאדם מצייר לעצמו את הדברים יותר וחווה את יציאת מצרים יותר, הוא יותר זוכה להיות עבד השם. עכשיו, צריך להבין את המושג הזה של עבדות בכלל ועבד השם בפרט. בגמרא בקידושין, כשהגמרא אומרת שם על רבי יוחנן בן זכאי, היה דורש את המיקרו הזה כמין חומר בסיפור של עבד עברי, מה נשתנה אויזן מכל איבורים שבגוף, למה דווקא הרציעה של עבד נרצע שאומר אוהבתי שדוי מזה דווקא באוזן? אומר הקדוש ברוך הוא אויזן ששומע על הר סיני בשעה שאומרתי כי לי בני ישראל עבודים, עבוד האם ולעבודים לעבודים, והלך זה וקנה אדון לעצמו יהי רוצה. רב שמעון ברבי היה דורש את המיקרו הזה כמין חומר, מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אומר הקדוש ברוך הוא דלת המזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואומרתי כי לי בני ישראל עבודים ולעבודים ולעבודים, הוא יצא ישמיה ותוכי חוס והלך זה וכל מעודים לעצמו היא רוצה בפניה. הדברים ידועים ופורסמים גם מגמור בקידוש חוף בייס ומד בייס, וגם רשי לתירה כידוע מביא את זה פרשת משפטים. אז יפה, יש פה עניין של ההגדרה של העבדות של עם ישראל נלמדת דווקא מהדרושה הזאת. עכשיו, לא על כל הדרושה שאומרים חז"ל שם כמין חוימר, כן? צרור מרגליות, צרור בוסם שתלוי לתכשיט. זה, יש איזה משהו שחז"ל מדגישים לנו שהדורש את המקרא הזה כמין חוימר. יש איזשהו יופי מיוחד בדרושה הזאת. חז"ל אומרים לנו על הדרושה הזאת שזה רבי יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה כמין חוימר. מה שצריך להבין, עבוד האם ולעבודים לעבודים במים הר סיני, זה מאוד הגיוני. זה באמת היה הזמן שבו נכנסנו לבריס, אנחנו מצידנו התחייבנו מול הקדוש ברוך הוא על שמירת תורה ומצוות, והקדוש ברוך הוא מצידנו בחר בנו להיות העם שלו, זה המתן תורה. אבל דלס וזוזו שהיו עדים בשעה שפסחתי ואמרתי, הפוסק כלי בני ישראל עבודים, עבודה יאים אשר יצא יצא זמרת מצרים, לא נאמר במצרים. בכלל לא ימוכו מקרס עובד, הפוסק הפרחס בהר. זה נאמר בהר סיני. זאת אומרת, כלי בני ישראל עבודים, מה זה קשור דווקא לדלס ומזוזו? מצרים נתנו דם על המשקוב, על שתי המזוזות, ולא בא המשחית אל בתיהם לנגוף. טוב, וגם כן מהעניין של עדות בזה. אז יש פה את ההבנה שהראשי וכותב באמת או מאמר מוציא שם סקוי לשפר שסבוי ראשי ממחס. אבל דבר ראשון צריך לשים לב שגם בנובי יש את הביטוי הזה. הנובי זה נמצא, אומרים את זה באפטריה של פרסוס משפוטים. הסיפור שם היה שהתחיל מצור על ירושלים. המצור על ירושלים גרם לאנשים להתחיל להתעורר. תמיד שיש צרות אנשים עושים תשובה. טוב, מה התשובה שהם עשו? באו אל הנובי, הנובי אמר להם שהבעיה היא שהם משעבדים את העבדים, שלא יקדים. אנשים מכרו את עצמם להיות מויכר עצמוי לעבד עברי, ועבד עברי הרי אמור להיות שאישון עם יעבוד, ושביר, ישים את זה אלה חופשי חינום, ואנשים באותה תקופה לא שחררו את העבדים שלהם, השאירו את העבדים משועבדים גם הלאה. אמר להם הנובי, תתחזקו בזה, לשלח איש את עבדו ואיש את עמתו העברייה חופשים, וישמעו וישלחו, והם קרתו ברית שהם יקיימו את הציווי הזה וישחררו את העבדים. מה שקרה אחר כך, שברגע שהאויב הסתלק מהעיר, כולם הלכו, תפסו חזרה את העבדים שלהם, שיעבדו אותם מחדש. כמה איזה ידוע, כי אני אותו אחד שמחפש חנייה, והרבה שנים אני מוצא עכשיו חנייה, אני מבטיח לך שאני עומד כל יום 5 שעות, ואיצור, בום, זה רואה חנייה מול העיניים, לא צודה, הסתדרתי לבד, בסדר, לא צריך בסוף. כן, וברגע שהסתדרו, אז כבר זהו, הם לא מכירים שזה חסד השם, וההפך, מחזירים את העבדים. ואז באה הנבואה הזאת, שאנחנו קוראים באפטרס פרשת משפטים, שמתארת את המצב הזה ואת הביקורת של ירמיהו הנביא על בני ישראל, כשהוא מזהיר אותם על הגלות שהולכת לבוא עליהם בגלל המעשה הזה שהם החזירו את העבדים. הוא אומר להם, מראש הייתם לא בסדר, שהשארתם אנשים יותר משש שנים לעבדים, אבל אז עוד היה לכם אולי איזה קניין על פי דין, עברתם על האיסור ההלכתי, זאת אומרת האיסור שמרמוקוים של עבודים ולעבודים לעבודים, אז היה מעילה בקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו שחררתם את האנשים, הבן אדם משתחרר, הוא כבר הפך להיות אדם חופשי. איך אתה משעבד אותו שוב? שחררת אותו. אבל יש פה גם חלק נוסף שמנענו לחפיפוי. וראה הכלל הוא על שלושות פשעי ישראל ועל הרבור להשיבנו, כמו שהמלבים אומר, ברגע שזה מגיע במצב של שלושות פשעים, עדיין זה יכול להיסלח. אבל ברגע שמתערב גם בין אדם לחווי רואי בדבר הזה, זה לא רק בין אדם למוקוים, אז משוי דניים, אין כסף יוינים, עד תרוקום יוי מרשם. 5 פעמים מעיקים דובי להקדיש ברוך הוא בספר טילים, ככה כתוב במדרש טילים, והוא לא קם, עד משוי דניים, אין כסף יוינים. ברגע שמתערב גם עוול של בין אדם לחווי רואי, אז הקדיש ברוך הוא מתערב. אז זה באמת, כמה שיש מקום איך הוא בועיל ממשם, נכון שהקדוש ברוך הוא גמור בגיטין, שהקדוש ברוך הוא שמיע על בוי נבש עסק, אבל ברגע שיש פגיעה למישהו מסוים, אם אני תענה או איסוי, כי אם עצוי יצעק אליי, שומע ישמע צעק עצוי, הכל מגיע בכפילה. בכל אופן, אבל גם פה ברגע שעכשיו פגמתם, אז עכשיו אתם נטען שוב. אז יש שם תוך כדי, הוא אומר, הרי, אומר הנביא, הרי את הדבר הזה, עוד לפני שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, כשהגיע הזמן הגאולה, התנתי אתכם ואמרתי אתכם מפורש שאתם תשלחו איש את עבדי ואיש את סמוסי. אתה יכול להביא חומי שמויס או נו, שמויס עדיף. שכח. דובר אשר רואיו אל ירמיהו מייס השם, אחרי כרויס המלך צדקיהו בריס אס כל העם אשר בירושלים לקרוא אלוהם דרויר, לשלח איש אס עבדוי ואיש אס שפחסוי העברי והעברי החופשים, לבלתי עבוד בום ביהודי אוכיו איש. וישמעו כל השרים וכל העם אשר בואו בפריס לשלח איש אס עבדוי ואיש אס שפחסוי חופשים, לבלתי עבוד בום אויד, וישמעו וישלחו. בהתחלה זו הייתה הברית, זה היה החיזוק שהם קיבלו על עצמם, ואכן קיימו את החיזוק הזה. וישובו אחרי חיין, וישיבו את העבודים ואת השפוחס אשר שילחו חופשים, ויכבשו לעבודים ולשפוחס, הם החזירו אותם חזרה, הם עברו על מה שהם עצמם עשו. והיה דבר השם על ירמיהו מייס השם לאמור, כה יאמר השם אלוקי ישראל, אנוכי קראתי בריס אס אבויסיכם ביום הוציאי אויסו מארץ מצרים מבית עבודים לאמור. זאת אומרת, ביום הוציאי אותם. אז אני קראתי אתכם ברית, מקית 7 שנים תשלחו איש אסוכיבו עברי אשר ימוכר לכו, ועבוד חושי שונים ושילח לי חופשי מימוך. זאת אומרת, יש פה חידוש, אבל החידוש הזה אומר שביום יציאת מצרים, מתי היה הציווי על פרשת שילוח עבודים? הציווי על שילוח עבודים, שזה בעצם עבוד היים, אשר יצא יציאו יסון ארץ מצרים, לא ימוכרו ממקרס עובד, כן, ואת כל הדינים של יצירתו במפורך, כל הדינים של עבד עברי, נאמרו, כך אומר הפוסק בירמיהו. הם נאמרו באמת ביום הזה, ביום יציאת מצרים. אז אפשר להגיד שאולי ביום יציאת מצרים מדבר על אחרי מתן תורה, שיציאת מצרים בעצם הושלם במתן תורה, וזה היה כל המטרה, אז זה גם נקרא יום יציאת מצרים. אבל הפשטוס בפוסק בירמיהו למדלת, שביום יציאת מצרים, זאת אומרת ביום של יציאת מצרים עצמו, היה הציווי הזה, מקית 7 שנים, תשלחו איש אס אחיו העברי אשר ימוכר לכו ועבוד חושי שונים, ושילחתי חופשי מימוך. אומר, ועכשיו אתם חזרתם בתשובה, ותשובו אתם היום, ותעשו את היושר בעיניי לקרוא את דרויר איש לראיינו, ותכרסו בריס לפוני בבייס אשר נקרא שמי עליו, ותשובו ותחללו את שמי, ותושיבו איש עזב לבית ששיבו עוצה אשר שילת מחופשים לנף שום, ותכבשו על עזב, כי עכשיו אתם מחזרתם את זה, לכן כה אמר השם, אתם נשמעתם אלי, הנני, לקרוא את דרויר, איש לאוכי ואיש לרעיהו, הנני קורא לכם דרויר נום השם, אל החרב, אל הדבר ואל הרוב, ומתחיל כל הדיבור על מה שיהיה שם, כל המהלך נורא והיום, שהולך לבוא בחורבן. למה יעשה ביור הדברים? למה באמת הציווי הזה של שילוח עבדים, עוד פעם, לפי פשט הנובי, היה באמת ביום הזה? מה כל כך מיוחד? הנקודה היא שבסופו של דבר, ביציאת מצרים, ברור, יש הרבה דרגס. יש אסוגס גדולות, יש דרגס גדולות, יש עומקים גדולים מאוד. באמת, רשימה ארוכה מאוד של דברים. כל היהדות שלנו בנויה על הדבר הזה, זה בהחלט לא דבר פשוט, זה דבר מאוד מורכב. אבל יש פה את בדרגה הכי פשוטה, הרב הירש מגדיר את זה בצורה מאוד יפה, בספר שלו על מועדי השנה, במעגל השנה, אז הוא מגדיר את זה שהיום הזה הוא חג לאנושות עם הרעיון של החירות. זאת אומרת, התפיסה של עובדי האלילים, מה שמכונה הפגנית, התפיסה של עובדי האלילים תמיד הייתה שהמלך או המושל או מי שלא יהיה, הוא צאצא של השמש או צאצא של הירח, או צאצא של איזה תנין מהים, או עוד פעם כל אמונה והסגנון שלה, ממצרים ועד יפן. כן, אחד התנאים של האמריקאים כשהם כבשו את יפן, אחרי הירושימה ונגסקי, שהם זרקו את פצצות האטום, בתנאי הקנייה של יפן הם דרשו שהמלך הירוהיטו, המלך של יפן, יצהיר שהוא לא צאצא של השמש. כי עד אז היה מקורא המלך ה-127, שהוא דור 127 של השמש. והתלמידים שלמדו שם במיר מספרים שאחד מהם, אחד הספרים שהוא כתב את הארץ, שהוא שמע יום אחד את אדם חכם, הוא אמר אדם מאוד משכיל, הוא היה רופא והכל, הוא אמר לו שהמלך הולך להתייעץ עם סבא שלו השמש ולראות מה לעשות בשביל יפן. הוא כזה מסתכל עליו לראות אין פה איזה תדעי קריצה בעין או משהו, הוא אמר ממש לא, כאילו הבן אדם כמה שהיה משכיל וחכם האמין באמונה שלמה שהקיסר הוא צאצא של השמש, הוא מתייעץ עם סבא שלו. והאמריקאים פשוט דרשו ממנו להצהיר קבלם ועידה שהוא אדם רגיל והוא לא צאצא של השמש. הוא הצהיר את זה ומלא יפנים התאבדו. זאת אומרת, הם לא יכלו להכיל את זה. מה פירוש? אבל הוא אמר שהוא לא צאצא של השמש, אז כנראה שלא. אבל כנראה, קיצור, זה היה הדבר שהוא מחריד. אבל ברגע שיש את עבודת אלילים תמיד הייתה מורכבת גם מכל מיני חלקים כאלה. ברגע שהחלק כזה שזה, אז היה באמת דרגות בין בני האדם. היה בני אדם שהם שווים יותר, ויש בני אדם ששווים פחות, ויש לאנשים מסוימים זכות, ויש ביטוי כזה באנגלית, שהיה מקובל שם אצל הנוצרים דווקא, כשהם היו משתעבדים בקושים, שאלוקים נתן לנו את הזכות להשתעבד בהם. זאת אומרת, ההפך, בעבודת אלילים היה מקום כזה שהם כאילו, יש לנו את הזכות להשתעבד באחרים. בתפיסות התפיסה האחרת, התפיסה הכפרנית, הדברים האלה ודאי שקיימים, אם זה הנאצים וכל השיטה שלהם שבאו עם הברירה הטבעית, ולכן מי שחזק שולט, אז אין שום בעיה בעיקרון לבן אדם לשלוט על אדם אחר. האמונה והגילוי של יציאת מצרים, עוד פעם, זה רמה מאוד נמוכה של יציאת מצרים, יש דרגות הרבה יותר עמוקות כמו שכולנו יודעים, תויר, אמון, קדוש, דרגה מעל, מעל דרגות, מעל דרגות על יציאת מצרים. ברובד הכי פשוט של יציאת מצרים, יש גם את הדבר הזה שבעצם חופש וחירות לכל אדם באשר הוא. ואת הזכות של כל אדם שאין לאף אחד זכות לשלוט על מישהו אחר. לא, התפיסה... יפה, אז נכון שיש מציאות שנקראת ארץ כנעני, אבל כמו שכולנו יודעים, הרמב"ם בסוף הלכות אבודים, כשהוא מדבר על עבד כנעני, אז הוא מגדיר את זה בצורה כל כך עדינה, הוא אומר שלא, אנחנו אסור לנו להתנהג כמו הרעילי הלב, הגויים הרעילי הלב, שמתאכזרים, וזה ההפך. אפילו לעבוד. זאת אומרת ככה, בן אדם יכול למכור את עצמו לעבוד. כמו שהוא יכול לעבוד כשכיר, הוא יכול לעבוד כשכיר לשלוש שנים, נכון? או יותר משלוש שנים, הגוי סושרי, אם זה גוי... כן, יהודי אפילו שלוש שנים אסור, נכון?
לא, אבל אפשר לומר שזה משהו
ש... דרך אגב, אז יפה. אז צריך, בעיקרון, עבדות קיימת, הייתה קיימת בעולם, אבל כשהיא קיימת בעולם, התפיסה שלה, אצל יהודים יש פה שתי דרגות, יש אדם ויש יהודי, בסדר? אצל יהודי יש לנו משהו נפרד, שאפילו סחירות ארוכה היא כבר אסורה. נכון? כמו שהגויס השריב, זה נפסק הרמו, פוסק את זה להלוכה. שאסור למד להזכיר את עצמו ליותר משלוש שנים, כי ברגע שהוא מזכיר את עצמו ליותר משלוש שנים, טוב, ביום, בלילה, כל החשבונות שם, יש גם את הילים, הרמי רוטנבורג, כידוע. אבל אפילו סחירות של, איפה זה, דף י' א', בלבא עשרה, טייסוס, קטן שם. ניצור, והגויס השריב, זה היה יותר המקור להלוכה. אבל בגדול, ליהודי אסור להזכיר את עצמו אפילו לשלוש שנים. לגוי מותר להזכיר את עצמו לשלוש שנים, לשש שנים, לתשע שנים, או אפילו לכל החיים. זאת אומרת, כאדם יש לו את הזכות להזכיר את עצמו, אבל אין לך זכות להשתעבד בו. זאת אומרת, הוא לא שייך לך, הוא לא גזע אחר, הוא לא סוג אדם אחר, שבאנשים אחרים מותר לך להשתעבד. יש לבן אדם את הזכות גם להזכיר את עצמו, להיות פועל. עכשיו, אצל יהודים, התורה החמירה אפילו יותר, עבוד אין ולא יעבודים לעבודים, ואפילו פועל יכול לעזור ואפילו בחצי היום. זאת אומרת, יש פה חידוד מאוד חריף, של ההגדרה של אדם לא משועבד לאדם אחר, גם אם אתה משלם לו משכורת, הוא לא משועבד לך. הוא יכול לעבוד בשבילך מבחירתו, ואתה תשלם לו מבחירתו. זאת אומרת, יש פה איזו הקצנה מאוד חריפה של העניין. אבל תראה את הרמב"ם, לא שני הרמב"ם, בסוף יחס עבודים, מאוד חריף, כן? את ההגדרה שהוא נותן בכלל לעבדות, אפילו של עבד כנען, כמו שאתה צריך לכבד אותו כאדם, ולא לבזות אותו, ולא להעליב אותו, ולא... אתה חייב לנהוג בו כבוד מלא, כאדם ובן אדם שווה. הוא עכשיו עובד, בסדר, צריך לעבוד, צריך לעשות את העבודה שלו. אתה לא מחזיק פה ביתו מחוי, אתה לקח את המעדן לעבודה, הוא מקבל משכורת על העבודה, צריך לעשות אותה. אבל כבוד לאדם, כאדם, ודאי שחייב להיות.
לאומה.
מה?
לאומה
מסוימת שנחותה לפי... לא, לא, בעם ישראל, בשביל לחדד אצל כל יהודי את התחושה הזאת, שיש לו את החירות שלו, והוא משועבד רק לקדוש ברוך הוא, ואין לאף אחד את הזכות שיעבוד, אז בתוך עם ישראל עצמו אסור שיהיה שיעבוד אפילו לסחירות ארוכה כבר נאסרת. אבל בגדול הרעיון הוא כמו שהוא מתמצא במשפט אחד מדברי הנביא, אלו אל אחד לכולנו, אב אחד לכולנו, אלו כל אחד ברענו. אלו אב אחד לכולנו, כולנו בנים של אדם אחד, וכי לכות ברעונו, ואין אדם ששווה יותר מאדם אחר. תפקידים, יש תפקידים שונים, ברור, יש, העולם הוא לא כולם אותו דבר, אותו, כל הזמן אותו, אותם פעולות. כל אחד עושה תפקיד אחר לפי מה שנתנו לו, אבל זה לא שאדם אחד שווה יותר מאדם אחר. זה הרב הירש מעריך בזה, ממש יש לו את הלשונות שלו, או אולי בתרגום מגרמנית לעברית, זה יצא לשונות כאלה מעניינים. אבל שהוא מגדיר את הדברים כי זה חג החירות, ולהביא את הרעיון של החירות לעולם, ולספר לעולם שלכל אדם יש את הזכויות שלו, והוא לוקח את זה למקום מאוד מעניין. אבל ודאי שהחלק הזה ודאי שקיים. והחלק הזה של עבוד איי, ולא עבודים לעבודים, היום שבו יש נוצר מצב שהאדם לא משועבד לאדם אחר, הקדוש ברוך הוא גילה את זה בעולם, שאין שיבות של אדם לאדם, אלא אדם עומד מול הקדוש ברוך הוא. וזה עוד פעם, זה המקום שבו הבחירה של האדם עומדת. לא מישהו אחר כופה עליך את להיות משועבד אליו, אלא אתה עומד בעצמך מול הקדוש ברוך הוא. זה בעצם המקום של החירות. עכשיו, אני, חשוב קצת להבהיר מה זאת בעצם חירות. יש נטייה טבעית פשוטה כזאת להגיד חירות, חופש, כאילו אני עושה מה שאני רוצה. זה לא כזה מדויק, כי בוא ניקח למשל יום העצמאות. כן? יש יום העצמאות של ארצות הברית, 4 ביולי. בסדר, מה זה יום העצמאות הזה? מה זה אומר? שמאז, מהיום שהיה האנגלים שלטו על אזור אמריקה, ואז קמו 13 מדינות, יצרו את ארצות הברית, איחוד מדינות באמריקה, יצאו למלחמה נגד בריטניה בראשות וושינגטון, ג'ורג' וושינגטון, והצליחו לסלק את אנגליה מהאזור והקימו ממשל עצמאי. מאז אין חוקים, אפשר לנסוע באדום, לא משלמים מיסים, ממש לא. יש על המיסים, יש על החוקים. יפה, מה זה בעצם אומר? רגע, אבל זה חג החירות. יפה, אבל התושבים של המדינות האלה והמדינה זכו בחירות. זכינו, ככה אנחנו קוראים לזה, בעצמאות. הבריטים שלטו בו ויש יום העצמאות. זה אומר שאני יכול לעשות מה שאני רוצה? ממש לא. החירות או חופש הם לא הפקרות. הפקרות זה שאני עושה מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה. הרעיון של חירות וחופש זה שאני קובע את החוקים של עצמי לתועל את עצמי. מה הייתה הדרישה של אותה מדינות של ארצות הברית לאנגליה? אם אין ייצוג, אין מיסים. בסדר? אנגליה הייתה לוקחת מיסים מהמושבות, ולא נתנו להם ייצוג בבית הנבחרים. הם טענו, אם אנחנו משלמים את המיסים, אנחנו רוצים ייצוג בבית הנבחרים. מה השורש של הטענה הזאת? אם אין לנו ייצוג בבית הנבחרים, לפי מה קובעים את החוקים, לפי מה קובעים את המס, לפי התועלת שלנו? לא, לפי התועלת שלכם. אנחנו לא רוצים לעבוד אתכם, אנחנו רוצים לעבוד את עצמנו. אנחנו רוצים שיהיה לנו ייצוג לפי הכוח שלנו, ואז אנחנו נוכל לקבוע את החוקים שהם לתועלת שלנו. זאת אומרת ככה, בהתחלה הבריטים קבעו, או הטורקים, או מי שלא יקבע את החוקים, והיום כל אחד, כן, יש לו זכות בחירה, מצביע, ובעצם קובע את החוקים של עצמו. אז אין מצב שתעשו כולם ויחליטו ביחד על החוק. אז עושים את זה על ידי נציגויות. בסדר, זה הרעיון הבסיסי שעומד מאחורי שלטון דמוקרטי לפחות. אבל בגדול זה כל הרעיון של עצמאות וחירות. זה מקום של בו אנחנו בוחרים, ואנחנו סומכים על מישהו מסוים, שהוא יקבע בעבורנו את החוקים לטובתנו. זה הרעיון של חירות. עכשיו, ביציאת מצרים, כן, היה מקום לשאלה, וזה מובא בספרים, שפרו הסתכל על בני ישראל ואמר, רגע, עד היום הייתם עבדים אליי, אבל היום אתם נשארים עבדים. הייתם עבדים ונשארתם עבדים. כי עכשיו אתם גם מחויבים, לא הכל מותר לכם. והוא חושב שכשעם ישראל יגיעו לפי החירויס, אז הם יתחרטו. אז הם יגידו לעצמם, אך, פי החירויס זה מסמל את המתירנות שהייתה במצרים. נכון, הפסדנו במקום הזה שאנחנו, הרווחנו שאנחנו כפופים לפרוי, אבל בפועל יש כל כך הרבה חוקים ומצוות שאוסרים עלינו דברים, וקובעים עבורנו מה לעשות. אז אם ככה, אולי תשווה לנו לחזור למצרים ולהיות שם, אם כבר ממילא עבדים פה, עבדים שם. יש כי לא מגיעים להפקרות שלמה. אבל המקום הזה שעם ישראל הכירו באמת של החירות. זאת אומרת, חירות זה לא שיש הפקרות, אלא חירות זה שאנחנו קובעים את החוקים של עצמנו. פה בעצם אנחנו לא ממש קובעים את החוקים של עצמנו, כי התורה קובעת לנו את החוקים. אבל יש פה הבנה בסיסית שעומדת מאחורי הדברים, שהחוקים האלה הם לטוב לנו כל היום אם נחייסנו כיום הזה. וצדוק אותי אלינו כי נשמר לעשות. כן, ודרך אגב, זה אחד הפסוקים שלכאורה אמורים לומר בלילה סדר. אז אני מעלה את זה כשאלה, אני לא בטוח בזה. זאת אומרת, אני מבין ככה את הדברים, רבו עליי חבריי וחלקו עליי בעניין, אז לכן אני רק מציע את הדברים ושכל אחד יבדוק את זה לבד. אני מבין מדברי הראשונים שהשאלות שכנגד הרבה הבונים דיבר תוירו, כן, איך עוד חוכם, איך עוד ראש, איך אותם, איך עוד שאני יודע, אני שואל, מה זה בעיקרון? זה ארבע פעמים שהתורה אומרת, כי ישאל לך בינך. נכון? יש בקדש, יש בעובר כביחו, יש בפרשת ורס חנון. יש ארבע פעמים בתורה שהתורה חוזרת, והגדת על הבינך, ואומרים, אולי מוער וכו'. בעיקרון בתורה יש הרבה פסוקים, שאלות ותשובות. המדרש, כן, זה מדרש הלוכה, בא להסביר את הדברים. הוא אומר, תראה, מה שכתוב פה, את הארבע דברים האלה, זה בעצם, זה החוכם, זה הראש, זה הטעם, זה שאיני יודע לי ש... עכשיו, לחוכם אתה לא אמור להגיד לו, אי מפתירן אחר הפסח אבי קוימון. אתה אמור לענות לו דבר ראשון את התשובה שכתובה בתורה, שזה בעצם המשך הפוסוק. שהתורה אומרת לענות לו, ותוסיף ותרחיב ותסביר עד אי מפתירן אחר הפסח אבי קוימון. אותו דבר גם בשאיני יודע לי שאת פתח לוי. כל דבר, יש, תגיד את הפסוקים. עכשיו, בריטבו, אני ככה לפחות מבין, בריטבו, באבודרם, בהרבה מאוד ראשונים, ההבנה שלי היא שבעיקרון יש מקום לענות לילד בפסוקים שלמים. כל הפסוקים שהתורה אומרת. וחוץ מזה יש, כאילו, המדרש, בעצם זה מדרש הלוכה, כן? זה, המדרש הסתמך על זה שאת הפסוקים אתה הרי יודע, ועל זה אנחנו דנים עכשיו. אז אין טעם לצטט אותם. רק שיש עוד תוספת שגם אין מפתירן אחר בזה, גם ההפעת רק ישינו. אבל את ההבנה הפשוטה, את הפסוקים אומרים, כי ישאל לך בלחום אחר לאמר מה זה, ואומר אותו אילוב, אתה לא אומר לך מה נעלת לו. לא, אתה אומר לו ואומר אותו אילוב. את זה אתה צריך בכל מקרה לענות. אני לא יודע, אני הרבה, חלקו עליי הרבה בזה. אני ככה, כשאני פותח את הראשון, זה מה שאני גם רואה שהם אומרים. אבל אולי באמת התשובות הן רק מה שכתוב בהגודל. אבל בכל מקרה, אם אני צודק, ואם צריך להגיד את הפסוקים, או ודאי הפסוקים האלה כתובים, אז חלק מהאמירה בליל הסדר, זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה והמצוות, לטוב לנו כל היומים, לחייסנו כיום הזה, וצדוק אותי אלינו כי נשמר לעשות. כמו שכתוב בפרשת ויחי. שזה בעצם התשובה של הבן החוכם, אז אתה בעצם אומר מפורש גם כן את התשובה הזאת. אתה אומר לו, וזה בעצם ההבנה, אם זה נכון, שבאמת צריך להגיד את זה, אז זאת ההבנה המדויקת של חירות. זאת אומרת, את החוקים האלה זה חוקים שהם טובים לנו. זה לטוב לנו כל היום, זה לחייסינו כל היום הזה. הקדוש ברוך הוא נתן עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבד חופשי. על כן, בבקש כל אנוש חלקו, חלקי השם, קורא נפשי, נכון? שיר של רבי יהודה הלוי, נראה לי, אולי רב שלמה בן גבירון, על שיר רבי יהודה הלוי. אבל הוא אומר, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. למה? כי הם עבדים לעבדים, הם עבדים, הם שעבדים את עצמם למשהו חיצוני. ברגע שאתה משועבד למשהו שהוא לא הדבר האמיתי, למשהו חיצוני, אתה באמת עבד. אתה משרת מישהו אחר, אתה לא משרת את עצמך. אבל כשאתה בעצם קשור לחוקים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שברא אותנו להיטיב, והוא רוצה שיהיה לנו טוב, והחוקים האלה מובילים אותנו לטוב, אז אני יודע שבאמת טוב לי. זאת אומרת, יכול להיות שהרבה דברים אחרים, אני מרמה את עצמי שטוב לי. זה הדבר האמיתי שטוב לי. אבל יש פה תפיסה של עבדות. בסופו של דבר אני עושה משהו, אני עובד. אין מצב שאתה לא עובד. אין מצב שאין חוקים. זה לא קיים. כל מצב יש חוקים. השאלה, האם החוקים נקבעו לטובתי או לא. בממשל דמוקרטי, אנחנו נוטים לומר שאנחנו אלה שקובעים את החוקים. לא תמיד מדויק, לא תמיד נכון, אבל נניח. אם ממשל דמוקרטי אמיתי, לא בית משפט קובע את החוקים. אבל בממשל, בוא נגיד במשטר מלוכני, או במשטר של מושל, על מה אתה סומך? למה אתה חוגג עצמאות? כי בסופו של דבר, אני יודע שכשהמלך מחוקק את החוקים, הוא מגיע ממקום של אכפתיות בשבילי. בסדר? אני יודע שזה לטובתי. למה באמת אנשים לא אוהבים, למה העולם נוטה היום יותר לכיוון משטר דמוקרטי? זה לא בדיוק העולם, זה העולם שאנחנו מכירים. כי בסופו של דבר בעולם, רוב המשטרים הם לא דמוקרטיים. אבל למה העולם נוטה למשטר? כי במשטר מלוכני, כשזה מתקלקל, זה מאוד גרוע, כי אין לך אפשרות להחליף את זה. אבל במשטר דמוקרטי, כשזה מתקלקל, אתה יכול להסתדר עם זה יותר טוב. אבל בעיקרון, הממשל עצמו, הממשל המלוכני, יותר טוב ממשל דמוקרטי. הבעיה זה פשוט יכולת ההחלפה. אתה מעדיף לקנות משהו שאתה יכול להחליף בקלות, מאשר משהו שאומנם הוא יהיה יותר טוב, אבל אם נתקעת עם משהו, נתקעת לתמיד. לכן תמיד יש את העדפה הזאת. ברור ש...
למה זה יותר טוב?
נה?
למה זה יותר טוב?
בגלל שיש מחשבה לטווח ארוך, ולא רק לטווח קצר, שזה דבר מאוד משמעותי. יוסי שריד, שהיה שר האיכות הסביבה, הגיע פעם לים המלח, ואמרו לו שהנה ים המלח הולך ומתייבש. יצא, הוא אומר, מה, זה הולך לקרות בקדנציה שלי? מתי זה הולך לקרות, אפשר? אמרו לו, עוד 30 שנה. אמר, זה לא בקדנציה שלי. עכשיו, הוא אמר את זה בציניות, אבל ברור שזה עומד בראש עם כל שר. נראה לך ששרת תחבורה הולך עכשיו להתחיל פרויקט חדש, שהבא אחריו יגזור את הסרט? זה מה שחסר לו, מה פתאום? אם אני מצליח לגזור את הסרט, אני עושה את זה, אם לא, אני אעבוד בשביל מישהו אחר. אם הוא מצליח איכשהו שהוא יקבל את הקרדיט, אז זה שווה. והרבה פעמים יש תהליכים שצריך לעשות תהליך שבשלב הראשון גם מאוד מקשה. לבנות את הכביש החדש, לבנות גשר, יעשה המון פקקים. על מי יחסו? עשר התחבורה. ואת התוצאות יראו עוד 10 שנים. אז למה זה שווה? עכשיו, במשטר דמוקרטי יש בעיה גדולה מאוד של ראש קטן. שכולם עסוקים בלראות רק את הקדנציה שלהם, ומקסימום מה שהם חושבים שהם יהיו עוד קדנציה אחת. אבל אין מחשבה לטווח ארוך. לעומת זאת, בשלטון מלוכני יש מעלה גדולה מאוד של ראייה לטווח ארוך. כי הבן אדם, אם הוא לא דואג לעצמו, הוא דואג לבן שלו. הוא יודע שהוא בהחלט שיש לו מחשבה על מה יהיה 30 שנה קדימה. זה קיים, זה מציאות. אבל מה, הבעיה היא שאתה נתקע למישהו שחושב רק על עצמו, ממשל מלוכני, קשה מאוד להחליף אותו. אם יש חיתות, זה נורא והיום. טוב, אבל בכל אופן, אני אומר, אבל יש את הדבר הזה שאני יודע שזה לטובתי, אני יודע שחושבים עליי. וזה בעצם הרעיון הבסיסי של חיירוס שקיים בדבר הזה. בגאולת מצרים, כל המטרה הייתה להגיע למצב שאנחנו עבדי השם. יש עבדות, יש חירות. יש חירות שהיא העבדות הנכונה. עושים את העבודה הנכונה מתוך המטרה הנכונה להתחבר לקדוש ברוך הוא בצורה הנכונה. להכיר בזה בעיקרון הכל יושב על זה, להכיר בזה שהקדוש ברוך הוא מקור החסד, מקור ההטבה, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו מחסד. וממילא, החוקים שיצאנו אליהם ונכנסנו להיות העבד השם, היות וזה לטובתנו, פה יצאנו לעניין של החירות. יש עוד מה להעריך בזה הרבה מאוד, וגם במאמר הזה בכל שהתחלנו אותו, אבל נעצור פה להיום, גם ככה קשה לי קצת לדבר. יופי, שיהיה כושר מפריע לך פסח.